למרות שאת הרבה האווירה.
זה מחליט.
טוב, אוקיי. אז אנחנו נדבר היום על ההידרדרות, אז נדרדר לנו ביחד. מה?
איפה כולם?
הנה זה אמר. נשאר השם. בגדול. אתה יודע, בשיח צריך להכיר. כן, אני כבר מכין. אתם יש לך את זה ששבוע שעבר?
יש לנו?
לא,
זה... לא, אין לי.
טוב, הפעם דווקא לא טרחתי לאסוף.
וואי, זה נמצא
למחשב. זה לא נמצא למחשב, זה דף שצילמתי. טוב, בסדר. זה שמונה עמודים, משני הצדדים. טוב, אוקיי. בוא נקרא קצת משהו, דברים קצת נשתעשע. נתענג על קו הישר. לא, בנת אנחנו לא נתעשע. אתה תקרא את קו הישר, זה פה בעונה. זה דף אחד משני הצדדים, שצריך להעביר אותו, כן. אתה תשתעשע בזה לראות את המציאות הזאת, מציאות ככה שהיא בין לבין. אולי אני אקרא לכם כמה שורות, לא את קורות חייו, אבל כמה שורות יפות שאתם תבינו על מה הוא מדבר. ומאפלה להורה הוציאני, ממוות לחיים, ומקור הברזל הצילני, בשל שרבים קמו אלה ובלעי נכנם אין כסף, בלא כיסוף היצאוני, ומחבלים חובלים, וככיס ללאוגי היתרוני, ומאה גלבי ניקוני, פצעוני, אתה השם דון משפטי ודיני, כנסור ידידי מעלי, ומחמד עיני, וכספי וזהבי ומתמוני, וכבעל השור נקי מנכסי יצאוני, ונשכוני כנחש וצפעוני, שלא יבד יושב בביתי, ובעלי קרניים דחפוני. אם הבא לזרוע, אשר אלה נשר ומושל, סבבוני. אמרתי ששחה לאפר נפשי, החסד אלה עזרני, אז נדון נדעתי ביום צרתי בשברון בתניים, קנות עיניי, לקיים בעצמי, מה דיבי שלם בעי מטה? לך למטה אחריתי, כך סיכלו רענה, לחלוב ארץ מולדתי, לחטבותיי, לתקוע הפדני ובי חמוהי, היא קטקדישה פרנקפורט דמי, וכל וכל. בכושל עולם חדרה בביאני בירון וחוסר כל, אני חושב בידי כי אם חיבורי שחיברתי זה הספר. זאת אומרת, כמו הרבה מאוד, לא, כמו לא מעט רבנים שלא הסתדרו עם הקהילות שלהם, והתברר להם שהגבירים בעיר שלהם יותר חזקים מהם, אז עשו לו הרבה מאוד צרות, והוא נאלץ לגלות לפרנקפורט, ושם יצא הספר הזה, שזה ספר מאוד מאוד נפוץ.
מה
עושה את הספר? ספר מוסר. אחד מהנפוצים. אולי לא הגיע לאוזניך, אבל אני אספר לך שזה...
ספר מה-18?
כן, משהו כזה. כן, לא, אני אספר מה-18. אין תפלו סוף אמצע מה-18. טוב, אז עכשיו נקרא פה כמה סיפורים חביבים, וננסה לנתח אותם ביחד. שוב, בתור לתאר את התקופה הזאת של התפר בהקשר שבו אנחנו עוסקים. דוד המלך פתח, אשרי האיש אשר לא הולך בעצת רשעים, וגומר. ומשל השיב לישב, וכנע בו רבזון לכוון וברכה, ומסכת טובות, שניים שיושבים ואין מהם דברי תורה, וזה מושב ביצים, וביות זה, ביות לשון זה מצוי במתונו הרבים מאוד, על כן צריך האדם לסום השגחתו מאוד בעזרה זו, שבאותו השם עם הבריות, לפי שיבתו דברי תורה, דברי מוסר ודברי הראה, ולאחד כמה וכמה להתרחק מכיתות הליצנים ושווי הקרנות, היושבים כיתות ועוסקים מדברים של מה בכך, ודברים מרובים לא ירדל פשע של ליצנות או לחום הרע, ועל ידי זה הם מולידים עניינים פגמים המביאים לדגום לשמותיהם, והרי דבר השם מתרחק מאספת החבורות, חבורות של אלה. זאת אומרת, הוא מנסה, הרב צבי הירש, לשמור, מה? כן, שקל, רק קולות של לימוד תורה. כמו שכתוב פה. אז מתחילה להיוותר איזושהי מציאות של חבורו, של מציאות קהילתית, שהיא לא בנויה על הקודש, היא בנויה על סתם חבר'ה שיושבים ועושים צחוקים ביחד. אז
אתה רומז עלינו?
לא, 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 לא. אתם זה, אתם צירופים, לא? טוב, תרשום, תרשום. על החשבון. אוקיי, נמשיך. ודע, כי יש כת אחת חיצונים, זאת אומרת שדים. יש פה, תנתי שמונה דפים ולא הגענו לשמונה אנשים נראה לי, אז איפה הדפים שהלכו? הנה, אז תביא... אנחנו מניקוד. יש כת אחת חיצונים הנקרים כסילים וממונים המטרים לבני אדם, כדי שיחידי בלילה בדרך, מטרים כנגדו. ולפעמים... אף בחבורת בני אדם. וזה דבר שנקרא פירליך, זאת אומרת שאתם שבפולין היו הרבה מאוד ביצות. ולפעמים הביצות יוצא איזשהו גז והוא מתלקח, ואז בן אדם רואה איזשהו אור. אפילו אור כמעט הולך, כי הגז הזה, הילדים של הגז נעים באוויר, ואז הוא הולך, 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 ושוקע בתוך הבוץ ונופל. תיזהרו אם אתם הולכים בפולין, תיזהרו לא ליפול לתוך הביצות האלה. אז מה זה האורות האלה שאנשים רואים? מה זה הביצות האלה? מה זה ההוויה הדביקה הזאת? זה הטיפוסים האלה, זה הליצנים האלה. הוא מתאים אותו ללכת אליהם בחבורה, לפעמים מרים לדבק יחד, הולך לפודק אחד והאכסניה. הוא מרים באור הנר להתקרב, ואדם הוא מבין שלוח למלון, לפונדק, למקום קרוב, אבל מחיקים אותו מן הדרך, וכל הדבר שמוליכים אותו למקום אגמים ומקומות מטונפות, או ליער או בין ביצעי המים, אשר מסתכל שם האדם בסכנת נפשות. והם אמונים על בני אדם, ותשים כאילו קצת לבני אדם, לספר בדברים שלא לבני אדם, שאין בהם תועלת, ולא משפטים נקראים הפועלי אבן, שכותבים כל דברי ליצנות וכל דבר ראשון הרע, בספר אחד למעלה נקרא פועלי אבן. ביום ביאת פקודתם, תגיעו לעולם הבא, לפחות תגידו שאתם קטעתם פעם איזשהו ספר. זה נקרא פועלי אבן. וגם ביאתם לתגועתם של אלו אנשים, מוצאים כתות אלו שפסילים ופוגעים בנשמתם, ומוליכים אותם לדבריות, או לביצעי המים, ומצערים את הנשמה במאוד מאוד. וכאן צריך האדם להתרחק עם החברות כתות הללו, ואין צריך לומר שרואים לאדם שמריבים בדברי כתות ומריבות, ברח מהם, שם אספת החיצונים, שמאספים שם במקומות האלו שיש ריב וקטטה. טוב, אז את הדימוי הזה ברשותכם אני אנתח, ומפה ועלה אני אשר לכם את המלאכה, בסיפורים הבאים. יש פה משהו מאוד מאוד יפה, זאת אומרת, יש פה זה משהו שקורץ לנו, שזה כאילו האור המטעה הזה, יש לנו משהו שקורץ לנו. אדם הולך איזושהי בדידות בחושך, באמצע היער, ופתאום הוא רואה איזשהו אור, אז הוא הולך אחרי האור הזה, ואז מה קורה לו? הוא נופל לתוך הביצה. זאת אומרת, יש חברה שהיא מושכת אותנו, אבל בעצם היא רקנית לחלוטין, היא לא עומדת על איזשהו קרקע יציבה, והקרקע היציבה זה כבר רק הקרקע של התורה והמצוות. ולכן בן אדם הולך לשם וסופו הוא מחפש איזשהו אור, הוא מחפש איזשהו חמימות, וסופו שהוא תובע בבוט, שגם הוא יוצר איזשהו סוג של לכידות, אבל לא לכידות שאנחנו רוצים אותה. זה הזרה הראשונה. אנחנו נחדת נחבר את זה לעוד משהו בהמשך. וזה דבר שהוא לפחות לפי קאט, אבל גם כשאני הלעתי וראיתי, זה דבר שמאוד מאפיין את הקלטיות שהייתה בימי הביניים, שלא הייתה לגיטימציה לחיים חברתיים מעבר ללבוא לסיום של מסכת, ללמוד מוסר ביחד. ו...
שבוע שעבר, ניסינו לדבר עליו, על החברות.
כן.
אם יש חברות שהיא לא, שהיא חברות, גם זה שם חברות. לא...
כן. אז יכול להיות שהיא נוצרה, אבל הנורמות שניסו להציב המנהיגים, הם היו נורמות כאלה שהם טיפחו דווקא, הם ניסו לטפח חברות על רקע, על רקע דתי. די דומה למה שקורה בעולם החרדי היום. המטרה היא לטפח חברות שהיא כל כולה על רקע, בהקשר דתי.
אבל יש חברות כזאת או שזה חסר חברות בעצם?
שמע, כשאתים כוס טובה של יש זה איזה מחבר. איפה אתה עושה את זה? איפה אנחנו רוצים שאתה תעשה את זה?
השאלה אם יש חברות, בהתחלה אמרת שלא הייתה לגיטימציה לקשרים מעבר ל...
כן.
השאלה אם היה גם תופעות כמו התוועדות של חסדים או דברים כאלה. כאילו כן, חברות...
כן, היו, נצרו הרבה הזדמנויות לעשות את הדברים האלה, שוב, היו...
ימי הביניים.
מה?
דיברת על ימי הביניים, עכשיו לא...
לא, אני מדבר פה על מה שקרה עד אני חושב את זה, לימול לנו הצילומים, אבל אתה יכול לקחת ממישהו ולצלם. מה? טוב, כל כך רק, אנחנו קוראים אחת יותר הרבה. תראה, אני לא הייתי בימי הביניים, נפתיע אתכם, אבל אני גדלתי בבני ברק. והרבה פעמים שאתה נגיד נוסע בקו 400 או סתם משום בגינה, אתה שומע שני אנשים, אני אקח שתי נשים מדברות, אז אתה רואה שזה, כאילו, כל היום זה נע בין בריתות, בר מצוות וחתונות, וירוסין, ושבע ברכות. זאת אומרת, יש לך 10 ילדים במשפחה, אוקיי? אז אתה תמיד נע בין, כל יום היה אחת מהשמחות האלה.
חביבים עליי כל הספרי הקומיקס החרדיים לילדים שבהם יש את עיר הקודש שמול עיר התנועה. בעיר הקודש יש רק תמח בית המפיאוי, בית כנסת, בית מדרש. ודאי שאין קרקסאות עם תרקעות, ובעיר התנועה כמובן יש רק בתי קולנוע, בתי קפה, מכוני כושר, עכשיו הנראות של הדבר הזה נראה חזקה, איזה בני ברק באמת? אני חושב שיש בני ברק בתי קפה. במאה שערים אין בית קפה. עכשיו לאט לאט, חנויות האוכל, כן, משהו קורה שם.
יש עשרות חנויות אוכל, זה דבר מדהים.
כן, אבל זה לא בית קפה.
בית קפה, יש לשבת, נכון.
יושב עושים כל פלאפל, אבל אין.
אני יכול להעיד, יש לנו דלת מול דלת, גר המשפחה שהיא מתפחת ככה רדית ליטאית ככה מאוד מופשה כזאת. מעולם לא ראיתי, שוב, לא ראיתי, לא ראה, אבל מעולם לא ראיתי שנכנסו חברים אליהם הביתה בקושי משפחה.
סעודת שבת? לא באים חברים?
יש עוד בודדים, כאילו, משפחה בדרך, אחות שלו, אח שלה, כאילו, זאת אומרת, מעולם לא פגשתי מישהו שאני לא הכרתי אותו. זה כאילו, זאת אומרת, אנשים שהגיעו ולא הייתה מקודם, אז כאילו, לא שאלת, לא תחקרתי אותם, אבל נראה לי שזאת ההוויה, היא מאוד חברתית, היא מאוד צפופה, היא לא אינדיבידואליסטית, אבל כאילו, היא לא החברות שאנחנו מכירים אותה, מתוך ההנחה שאתם לא חיים בצורה הזאת. טוב.
חיים בעיר התנועה.
טוב, אוקיי, וכמובן מצוצץ פה המנהג אנשי ירושלים, וזה מחבר אותנו לחלק הראשון של החבורה שלנו שדיברנו על תקופת הגמרא. ההפרדה הזאת היא אז בין החברים לבין עמי הארצות, שכמובן קצת שונה, אבל זה כאילו המודל שהוא לוקח ליצור את עיר הקדושה. כן, אתה מזכיר, אתה מדהים את אגוסטינוס עם להבדיל, עם עיר האלוהים לעומת העיר האנושית. טוב, עכשיו הקטע הבא סתם, אני חושב שהוא רשימה מאוד מאוד מעניינת, שמחזיר אותנו לדבר שהוא מאוד מרכזי, וזה מושג החרם, שזה הדרך שבה הקהילה יוצרת את הלכידות הלא וולונטרית שלה. אז הוא מביא פה רשימה, אני לא חושב שהרשימה הזאת היא בהכרח רשימה שאי פעם יושמה, אבל זה לפחות מצביע על הנורמות שהוא מדבר עליהם. אלו דברים שהבדים מחויבים לנדות מי שעובר עליהם. הראשון, מי שמדבר ניבול פחס ושלום. השני, מי שאוחז באמה מוציא שליחות זרע לבטלה. השלישי, המקל במצוות דרבנן, וגם מנזל בדיני תדליים ובוקצה. הרביעי, המנזל בתקופות תלמידי חכמים. החמישי, המחלל את השם על ידי שמדבר גידופים, דברי גידופים לכלל בני ישראל. השישי, מישהו עלם וסרבן ולא רוצה לצאת לדין ומייגע את בעל דינו שמוכל עוד בשבל תעשה וכו' וכו'. השביעי, האומר שירות ותשפחות במרוצה ולא מוציא מפיו הקירות וחירות בשפה ברורה מלדור שמה ובצוות להשתבח. השמיני, מה? ליישם, כן. השמיני, המלעיג לאדם כשר וישר. התשיעי, המדבר הרבה עם אישה שאין אשתו, מה שאינה אשתו, מסתכל ביופיה, הוא יכול לקצר בדבריו, צריך לבדוק את המילים, הוא מכוון למלות את אהבת יצר הרע. העשירי, המחזיק במחלוקת מחליף לרשע, ומתוך חניפותו מחזיק מעשיו של הרשע, והוא מתגבר והולך. והעבירה החמורה שבאלו 10 עבירות זכות לאי, הוא המנבל פיו, המנבל דברי אפיקורס, ותלמידי חכמים, ומישהו עלם וסרבן. מה באמת?
לא, זה כאילו, עשו שם כאן רשימה,
לא התאפקת.
לא התאפקתי, כן. עשו כאן רשימה של כל מיני דברים, יש פה דאורייתא, דרבנן, אבל רע חמורה זה לדבר תלמידי חכמים.
נכון.
כאילו, מה יש פה אם לא ביצור ההגמוניה הרבנית?
עבירה חמורה הוא אומר שתיים.
כן. כן, נכון.
שאלה מסרבן. זה כאילו מאפיין מאוד חברות היום, חברות דתיון, שאני... חברות שאני...
זה מסמן, זה גם בקשר לבדים, כאילו, זה גם כאילו מבצר בעצם את ה...
כן, נכון, אבל...
זה מה שאני רוצה לעשות, שקודם כל אני מבצר את הרבה כמו ממסד, ואז להגיד מה הוא חושב, אחרת לא
יהיה
שום תוקף.
בוא נמרוק את המילים ואז נתכלס בזה ביחד. ועוד מדע אחת חמורה מכל הנזכות שגם כאן בן של בן של מעלה מנזים אותו המעט פעם בפני בני אדם ואין לו בשביל כלל לא יודע לו בחרם ונדלוי כנזכר לאל עונשו הוא להתגלגל בחלב וזה שאמר הכתוב והכלבים הזה נפש ואם תאמר דוג בכלב הוא עונש קל בואו ראה דבר אחר פה זה סיפור שהוא מביא שאני לא הייתי מסוגל להביא לכם אותו ואני מדבר שאני נזק כי מישהו בא לאשת איש החמנה נצלה ודלך אז ברור שהדברים האלה, הרשימה הזאת...
ספר מוסר,
קו הישר. קו הישר. ברור שהרשימה הזאת היא רשימה שהיא מבטאת ניסיון לבצר, להחזיק, לא רק את המעמד שלו בעצמו, שמו שראיתם לא בדיוק היה מעולה, אלא של החברה שבתוכה הוא חי. אתם רוצים לדעת מה הנורמות של החברה, לפחות בעיני היהודי הזה, אז אנחנו רואים ש... מה יש פה? בוא נעשה את הרשימה, נכון? יש פה את הנושא המיני, נכון?
כן.
יש פה תפילה. נגיד, לימוד תורה אין פה.
שאלה איך להבין, נגיד, את מי שמדבר ניבול פה. כאילו מה, זה ביחס לאחר? למה זה?
זה נראה לי שזה ניבול פה, ניבול פה. זאת אומרת, זה לא דווקא לדבר על מישהו. זה את סוג הדיבור בעצמו.
זה נראה לי שזה קשור. זה מייצר כאילו את ה... את סוג היחסים כאילו עם האחר, זה מה שאני מתכוון, כאילו ניבול פה.
אז אני לא בטוח אם זה, אם זה בעיה חברתית או זה בעיה דתית, אני לא יכול לומר בוודאות. וכמובן אנשים שלא מכבדים את הסדרים הקהילתיים, גם את ההיררכיה המקובלת וגם את הדינים שנאמרו להם. זה כמובן מתאר גם את הכאבים שלו, את המציאות שבה הוא חי, את הבעיות שהוא סבל מתוכם. שגרמו לו, כמו שאמרנו, כמו שתנו בהתחלה, לברוח מהמקום הזה, שרק כותנתו וספרו לאורו. אבל זה מבטא את המציאות חברתית שבה בן אדם שאין לו בושה, בן אדם שאין לו את המוכנות להיות חלק מהסדר החברתי, עונשו הוא להתגלגל בכלף. שנאמר, והכלבים הזה נפש, הכלף שהוא... מי שחי כאילו בשולי החברה הוא כאילו האחר של החברה זה כאילו מה שיקרה לך זאת אומרת אתה וזה מבטא באמת מציאות שאנחנו עכשיו נדבר איך היא מתחילה להתפרק מציאות שבה אנחנו מאוד מאוד מקפידים לשמור על הגבולות שלנו אנחנו יוצרים קהילה שיש בה באמת מעט, מעט חופש אבל מצד שני יש בה יש בה ניסיון לייצר מסגרת מדינית בתוך מציאות שאין בה כמעט מסגרות מדיניות לפחות לא מסגרות שיהיו אפקטיביות בשם היהודי
השאלה אם צריך לקרוא את זה קריאה אוטופית או קריאה ריאלית כאילו הוא מתאר מציאות שהייתה
לא הייתה לגמרי אבל בחלקה כן
הייתה אז כאילו אפשר להגיד שזה בדיוק כאילו מתאר את הדברים שאתה רוצה לייצר ולכונן אותם כאילו מהזרון שנקדם הוא לא יודע מה, התאמת
נכון
אז עם אלה כאילו לא יודע, זה קריאה שונה בעיניי
כן.
אבל זה שהתקבל גם, שזה גם דבר משמעות.
שזה התקבל? אני לא יודע אם זה התקבל.
אתה אמרת שהוא נפוץ, לא עכשיו.
הספר התקבל, כן. עד היום הוא מאוד נפוץ.
מה שמעניין בה בתוך הדברים שהוא אומר זה הנקיטה של הרטוריקה של ההפחדה וההפחדה על ידי אנשים, לא יודע אם לקרוא לזה מיסטים או זמנות תפילות, לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק, שזה יותר מקצועי. אבל כאילו זה שהעולם, לא יודע, המשחיתים שמסתובבים בחוץ והתגלגל בכלב, לא יודע, מנות אם זה מוסיף איזה משהו במבנה, כאילו אנשים שמאמינים בכל הדברים האלה כאילו שהוא סמוך ובטוח שאם הוא יגיד דבר כזה זה יפחיד אותי את הבן אדם שהוא מדבר אליו זה מסכם אותי, כאילו זה כאילו היה דבר ש... כאילו האמונה הספציפית הזאת בעולם שמלא בישויות כאלה זה דבר שגם אולי הוא מאגד קהילתי באיזשהו מקום.
לא, אבל תשים לב שאתה נתת נקודה מאוד חשובה. ודווקא בהקשר שבו אנחנו עוסקים. השדים האלה הם לא השדים של וולט דיסני. זאת אומרת, זה לא גוסטבאסטרס. זאת אומרת, השדים האלה הם זה אני ואתה, כמו שגם הביטוי שנקרא שדים יהודאים. זאת אומרת, יש בן אדם מסוים שמבחינתו הוא שד, זאת אומרת, הוא לא בן אדם. זה לא בן אדם שאני ואת, כאילו, שאני, אתה אמורים לקרוא לו בן אדם. אז מה, הוא כנראה שד. זה כמו המדרש שידוע על אדם וחווה שבזמן שהם היו מנודים, הם הולידו שדים ורוחים ולילים. זאת אומרת, זה שהוא מתגלגל בכלב זה לא ציפייה לעתיד לבוא, אלא זה המציאות, הבן אדם הזה הוא כלב. זאת אומרת, הוא לא יכול לתפקד ברמה החברתית. הוא נובח, בסדר, הוא שומר פה, אולי יש לו איזשהו תועלת מסוימת. אבל הוא לא יכול לחלק מהמרקם החברתי, זה כאילו הנקודה שהוא מעלה פה. זאת, השפה היא לא שפה מיסטית, אבל אני חושב שהרעיונות, אני יכול לנסח את זה בשפה חברתית. זאת אומרת, אני חושב שגם המהר"ל מסביר בצורה דומה את המושג הזה של המזיקים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לבוא ולומר שאני יודע מה, כל הנוער הזה חיכר חתולות, זה מזיקים. זאת אומרת, מי שעוזב את הבית שלו, מי שעוזב את החברה שלו, אז הוא שד, כאילו, זה לא אכפת לי אם אני נוגע בו וזה צובט אותו. הוא לא...
טוב, זה לא רק זה, אבל יש כאן גם באמת אמירה על המציאות, תפיסה מיסטית של המציאות באיזה מקום. שהיא מכניסה המון פחד כאילו לתוך החיים, נראה לי זה גם דבר שהוא מאוד מאוד כאילו דבר מאגד, כאילו יודע שאתה חי בתוך מין כזה עולם מלא בישויות מפחידות ואתה צריך כאילו להתעמת כל הזמן שמה תיצור תוליד רוחות, תיכתב בספר.
כמציאות הרגילה שלך היא מאוד ביתית, זה הנקודה. לכן כל דבר שהוא לא לגמרי ביתי הוא מפחיד, הוא מאיים עליך. שוב, אני מצא שכל אנחנו חוזרים אותם עולם של דימויים, אבל נגיד עכשיו על איזושהי משפחה חסידית כזאת שאחד הבן או בת שלהם, זה סיפור שקורה לו מעט, חוזר בשאלה ומופיע בשמחה משפחתית עם זה, אנשים ניטים פה מתחת לזה וזה סקנקן כזה ושיער בצבע ורוד ומעיל עם תמי שחור כזה של אופנועים, כאילו, מה הוא אם לא שד? כאילו, הוא לא בן אדם, לא כשלא יהודי, הוא לא בן אדם. אז טוב,
הפחד הזה כאילו מין יסוד כאוטי כזה
נכון,
שבחוץ,
נכון,
שהוא מאיים על האופק על הדלת של החלונות,
נכון, בדיוק זה. טוב, מי רוצה לקרוא את הקטע הבא? יש פה סיפור נפלא. כן, יש פה כמה דילוגים שנכתב לידיו, אז תצליחו להתגבר פה על הלקונות.
ועל כן אל יראה האדם לעיניים, יסמוך על האדם שהוא עושה מעשה זמרי, מבקש שכחה את פנקס. ויראה האדם מישהו צדיק ועומד בזכתו בממון, שאינו מבקש ממון של אחרים, זהו צדיק גמור. ובואו ראה שהוא מרגילה בפרום מדעין שלו. ייזהר מן הצבועים וישמר מן בצדקתך. ושמעתי מעשה שהיה איש וכן עשיר גדול, והיה לו רק בן יחיד, בחור יפה עיניים וחכם מאוד. ויהי היום, ויקרבו ימי הזקן למות. וקרא אל בנו הבחור וציווה לו כל ימותו ואמר לו, הנני נוכל לך ממון רב, צרות גדולות, שיהיה לך כל טוב כל ימי חייך. אני מצווה לך שתשמור את עצמך מן הצבועים ומן הנשים, שהם העוסקים בחסידות הרבה חוץ מדבר הבריות, ייקח מרין את עצמם שהם חסידים, אבל שבע תועבות הן בליבם. ואין מי בצדקתך, ואז יהיה לך ודרכה כל טוב כל הימים. מת האיש הזקן. ואחר כך נסע הבחור בתולה יתומה, ענייה אחת, יפת תואר מאוד. ואשר שישרה בעיניו, ואחר הנישואין שמח באשתו. אשתו הייתה צנועה וחסידה בימי בעלה. כמו ארבע או חמש שנים, אמר הבעל לאשתו, בואי מי לטייל ברחובות ובשווקים לראות כתוב הארץ. ואמרה לו אשתו, לא אלך. ונשא עיניי לאנשים אחרים, או אנשים אחרים יתנו עיניהם בי, ואני מכשילה אותה. אמר בעלה בליבו, אף היא נראית כצדקת. וזכר את הבעל אביו ושתק. והלך
בעצמו
לשוק יחידי, לעשות לכל
החברים. שנייה, אבל פה, אני חושב שהוא מתן חשד בעבלה שהיא...
כן.
אז הוא עשה משהו מסוים, כן.
לעשות?
כן.
לעשות לכל החדרים שבביתו שני מפתחות. ונתן מפתח אחד לכל חדר וחדר לאשתו. מפתח אחד לקח לעצמו. ולא יגיד לאשתו שיש לו עוד מפתח. ויהי היום, אמר הבעל לאשתו, שצריך ללך למרחקים, לקנות סחורות, ושתכין עושה בעל הדרך. וכן עשתה אשתו, כי הייתה סבורה שבעלה יישא ממנה כדרך כל הארץ. וביום אחורתו נסע הבעל ממנה, והיא סברה שהלך בעלה למרחקים. אבל הבעל עשה בעורמה, כשהיה חצי פרסה מחוץ לעיר, ציווה לעליון לשוב וללך לעיר. ולא שב לביתו, כי אם לביתו הוא שפיזה, שרוחים שם. וכאשר הגיע החושך, בלילה הלך ישיר לביתו ופתח פתח לישון בביתו. ואחר כך הלך מחדר לחדר, עד שבא לחדר אשתו, שהייתה ישנה. והיה ערל שוכב עם אבא מיתה. כשראתה האישה שבעלה הוא בחדר, אמרה לערל שייקח חרב לדקור את בעלה. והוא היה מתיירב, הלך לו מחוץ לבית. ברוב הצער שלו הלך ושחר בשוק וישן שם. ואותו הלילה נגנב מהמלך של אותו העיר אוצר אחד. ולקח הגנב מאיתו כל האבנים טובות של המלך. והייתה צעקה גדולה בארמון המלך, וציווה המלך לחפש בכל הדרכים ובבתים חיפוש אחר חיפוש. הלכו עבדי המלך לכל העיר העיר, ומצאו לאיש שוכב וישן על הרחוב. ואמרו בליבם שהוא הגנב, ותפסו אותו ונגמר דינו למיתה אחר העינויים קשים שנפסקו לו. ואחר כך כשהיו מוליכים אותו לתלותו על העץ, הלך כומר אחד עמו כסדר האומות. אותו הכומר היה חשוב וללא אצל המלך. והיה הכומר מדבר על ליבו שימיר דתו. ואחר כך היו מוליכים אותו דרך אחד, שהיה שם השפעה, והיו תולעים יוצאים מההשפעה על הארץ. ואמר הכומר לאטליין שיסבב את האיש סביב לתולעים, שלא ימית את התולעים, מאחר שהתורה הזירה ברחמה וכל מעשיו. אמר האיש בליבו אף הכומר מן הצבועים של בצדקת חכה. אמר האיש לעבדי המלך שהוא והכומר היו עושים הגנבה בחצר המלך. מיד תפלו השומרים שם לאותו הכומר. ציבר המלך לחפש בחדר הכומר הגדול, ומצאו שם כל הגנבה.
תמשיך, כן.
האיש לספר להמלך מצבעת אביב ומה שהראה לו עם אשתו, אז הוא נראה מה שהראה לו עם הכומר, ולכן היה נוקם ונוסר להכומר שהיה רוצה להיות צדיק הרבה. וציבר המלך תכף לתפוס את אשתו אדונה ומצא שכדבריו כן הוא. וציבר המלך להשיב את האיש לביתו כבר שנה, ואשתו ציבר להסיר את ראשה עם הזנאי, ואת הכומר ציבר לתלותו על העץ. וכן נלמד מזה המעשה, שלא יסמוך האדם במה שיראה בעיניו שהוא הולך תמים, כי אין האדם יודע מה שהוא בליבו. הכלל הזה נקוד בידך. מי שאינו רוצה לענות בממון של חברו, ומכל שכן שאינו רוצה בממון של גזל או בממון של גניבה, ומסעו מתנו הוא באמונה, הוא איש צדיק ישר בוודאי. אבל כשהאדם רואה את חברו נושק התפילין ומתפלל, ולא עוסק במסעו מתן באמונה, צריך להרחיק ממנו בכל מיני הרחקות, כי עיקר היראה והטיפול הוא בממון. וכל אדם שהוא עומד בצדקתו על ממון, זהו צדיק גמור, ועליו נאמר יגיע כפיך כי תאכל, אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא, אמן.
אמן. טוב, יפה, מה הסיפור הזה אומר?
ממש מגילת אסתר.
כן, אתה דומה למגילת אסתר.
חוץ מהמסנה האחרונה זה כמו רב נחמן.
מזכיר, כן.
ספרותית כאילו הוא נופל. טוב, אתה חושב שטוב, זהו, זה ה... ואז יש לו את הטוויסט בעלילה.
איך הטוויסט הזה עובד?
שהוא מלשין על ה... כאילו, מה שהוא... צבא של אבא שלו אליו, מה שאומר לו, הוא מפעיל אותו, כאילו משתמש בעוד פעם, וזה מה שעושה של דבר.
עוד, תרדו יותר עמוק לסיפור הזה. בוא נקרא אותו בתור סיפור, לא בתור משהו שמובע בספר קו הישר, אלא בתור סיפור. ומה, יש פה מומחה לספרות, מה אתה אומר, מה אנחנו... מה שלך נתחל לבאר שבע?
רגע, אני אסיים את הסיפור.
כן.
רגע, זה לא אותו הקשר כאילו, זה אחר?
לא, זה נושא אחר. זה נושא אחר. זה כל הכוח מקצוות אחרים של הספר. מה הסיפור אומר, מעבר לרובד הפשוט שלו, של להיזהר מהצבועים? הם מכונים צדקתך, לא יודע למה. נכון.
גם ההתחלה החשד שלו באישה שמסבך אותו, אבל בסוף מה שפותר זה לא איזה קאץ' בסוף שכאילו פותר את העניין, זה כאילו העקביות שלו באותו חצקת לך הזה,
שגורם לו באמת, כאילו, הוא מראה כמה היסוד הזה מדויק, כאילו, כמה הוא לא מפספס, כאילו, כמה תמיד זה ככה, זה משהו שיטתי.
כן, יפה.
אם מישהו עושה דאומינים, אז תדע לכם, זה יכול אפילו לבוא לטובתך, שאתה בעבודת ברשות, כאילו.
כן. לא, אני חושב שקצת, הוא לא לפניה לגמרי.
לא, אמרת סוף המאה
ה-18, זה מקביל לגמרי. כן, אני לא יודע, אבל מה היית מרוויח מזה? אני לא ראיתי שום מוטיב חסידי בתוך הספר.
לא, כאילו, הפוך, הוא מנגח. הסיפור של זה בצדקתך, כאילו, שמה שנותן לי מפפילים היא...
כן, זה לא דברים שדווקא משייכים לחסידים.
הסיפה של הסיפור היא מעניינת, לא הסיפה, כאילו מה שמחוץ לסיפור היא מעניין בהקשר, אני לא יודע איך זה בטוח אחד. כאילו בהתחלה מדבר על הסיפור הזה של רצית קארט חר, בסוף הוא מוסיף לזה עוד אלמנט, הוא אומר, זה לא, הבעיה היא לא רק זה שזה מין דבר, מין אובר צדיקות, אלא העובדה שהבן אדם הוא מחוץ למעגל הכספי, שזה כאילו אמירה שהיא נוספת.
כן, זה ברור שהיא נוספת, כן. זאת אומרת, אחרי שהוא אומר, תיזהר מהצבועים, גם תלך איזשהו קריטריון. שאם אדם מחמיר בבדל המקום, אל תאמין לו. אם אדם מחמיר בבדל חברו, אז תאמין לו. אם הוא מחמיר בנושאים כספיים, אז תדע שהוא אדם אמיתי. אז הוא צדיק אמיתי.
זאת אומרת... מה
כן, זה נכון, זה צודק מה שאתה אומר. כן, זה דבר יפה, זאת אומרת...
המילים של פסוקי הזימוע זה לא... זה זה.
כן. כן. כן.
יש משהו אבל מעניין גם ב... במה מטריד אותו כל הסיפור. כלומר, מה אתה צריך לשמור על עצמך כל חייך? אתה לא צריך לשמור על עצמך מהחטא, לא צריך לשמור על עצמך מזה, אתה צריך לשמור על עצמך מצדקת, כאילו גם מה הבלשות שלך בעולם, כאילו איפה אתה, כאילו מה שורש כל הרע בעולם, איך אתה תאתר את האנשים הרעים, עם מי תתחבר, כאילו הקריטריון המוביל בחיים שלו הופך להיות הצדקת חד.
אוקיי, אני רוצה להתחבר גם למה ש... אריה אמר, גם מה שגיא אמר, קודם כל אפשר לקחת את המוטיב של המפתח, זאת אומרת המפתח אחד לקח לעצמו, אני חושב שהמפתח הזה זה בדיוק העצה של האבא שלו, שהיא הופכת אותו מפתח שפותח בת כל המנעולים. נקודה שנייה, זה באמת המסר המנוגד שיש לדברים הקודמים שאנחנו ראינו. בוא נשים לב מה הכישלון, מה הטעות, מה הכשל של האישה ושל הקומר, שכמובן יש את האישה ויש את הקומר, והאישה שוכבת עם גוי, זאת אומרת, יש ביניהם איזשהו מין חיבור. הבעל מציע לאשתו, בואי מי לטייל בחובות ובשווקים, לראות בטוב הארץ. אוקיי, בוא נלך לקניון, בוא נעשה, כאילו, דווקא משהו שהוא משהו חברתי. אוקיי? היא לא רוצה. נכון? אבל הנימוק הדתי, נימוק שככה מאוד מתחבר, זאת אומרת, תזכרו את מה שראינו מקודם, נכון? עד שהיא מדבר הרבה עם אישה שאין אשתו ויסתכל ביופייה. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שהוא שכח בפרק מבית או משהו כזה שזה כתוב משם, את מה שכתוב בהתחלה, נכון? אני חושב שהניגוד פה הוא ניגוד ממש ממש בולט, זאת אומרת, פה הוא שם את האנושי מול הדתי, גם הדתי בהקשר הזה של צניעות. אבל כשהצניעות פה היא באה על חשבון הטיול בחובות ובשווקים, המשהו היותר אנושי, יותר חברתי, אז התוצאה היא גרועה. עכשיו תשים לב לסיפור הזה השני, שהוא סיפור באמת יפהפה. הרי הוא יכל למצוא המון דרכים להסביר מה הקומר הזה, במה הקומר הזה ובצדקתך. אוקיי? במיוחד שאתם רואים שהקומר פה מצטט את הפסוק ורחמה בכל מעשיו, אני לא יודע מאיפה הוא כזה תמיד חכם.
בדרך לתליה.
כן, בדרך לתליה. אבל יש פה משהו פשוט, אתם יודעים, זה הסיפור פשוט מדהים. זאת אומרת, לוקחים פה בן אדם להרוג אותו. אבל מה מאוד חשוב? את התולעים לא להרוג. כן, זאת אומרת, הערך שעומד פה בצורה שמאוד מאוד ברורה, אני אקרא את בשמו, זה הומניזם. זאת אומרת, הערך של האדם, החשיבות של האדם, ושימו לו לדימוי, שהוא דימוי מאוד מאוד מוחזק, שיש שם השפעה, ובעצם אנחנו צריכים לעקוף את ההשפעה. זאת אומרת, האתגר פה, זאת אומרת, למה צריכים לעקוף את ההשפעה? לא חס ושלום משהו שהנידון למוות לא ידרוך בתוך השפעה, זה שלא רק את התולעים שבתוך ההשפעה. אני חושב שהנושא של כבוד האדם הוא מופיע פה בצורה מאוד מאוד חזקה, ובעצם מי שלא מודע לאנושיות הזאת, מי שלא מודע לחברתיות הזאת, אז הוא...
זה גם מי שלא עושה
כמסר
מחכם,
זה סיפור
מעטק כמובן. כן, יכול שהוא לקוח משם.
כן.
יכול להיות שהוא מעובד משם, טוב הרבה.
מעדיק המון.
כן, אבל זה לא...
זה ספר עם מלא מעשיות קצרות כאלה של
בוקאצ'ו, אחד משם בוקאצ'ו.
בוקאצ'ו, כן, ג'ומני בוקאצ'ו, זה איטלקי.
כן,
פוקי. מוקדם, שהוא כאילו כל מיני מעשיות מהסוג הזה של
מפולפלות מאוד.
מפולפלות, שאנשים כאילו עובדים על, נגיד, הוא היה יכול לספר את הסיפור הזה מהזווית של האישה לדוגמה, כן, ולהגיד כאילו איך היא עבדה על בעלה ושיחקה אותה צדקת ו... הצליחה בכל זאת לשכב עם טוטוטה, כן. סיפורים מהסוג הזה, אבל יש סיפור מסגרת כזה של הדבר וכל מה שקורה מסביב.
כן.
זה ספר אב קרס של מלא מעשיות קטנות.
הוא רואה את עצמא מאוד אנטית מוסרית כזה.
אנטית, זאת אומרת, אגיד אנטית. זאת אומרת, הוא צריך שכל הכמרים האלה הם בעצם ה...
הם על הכנסייה...
כן.
על 14.
משהו כזה. אז בוקאצ'ו.
בוקאצ'ו.
לא, אל תקראו את הספר הזה כמובן. לא צנוע. מי שיקרא את זה אנחנו נחרים אותו פשוט. טוב, בדיחה כמובן. אז טוב, אבל אולי הקו הישר קרה, לא יודע. אבל הכל השם שמיים. זאת אומרת, טוב, אז זה ברור.
אם אתם יודעים שזה לא צנוע, גם אתם קראתם.
אני לא קראתי, אני רק קראתי את הערך האנצלופדיה.
וגם זה באינטרנט זרוע.
כן.
כן.
אם זה
להצטרות
לעבודה זרה,
אז מותר. טוב, אוקיי, בסדר, בסדר. אז אני כבר מחכה למאמר בקונטרס, אם נתח את הסיפורים האלה. טוב, אז אוקיי, אז תיזהרו מה צדקתך. אז מה אני רוצה, נסכם, בוא נבוא פה למנדלסון, שהוא כבר לא נמצא על התפר. זאת אומרת, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד יפה, אני חושב, לראות פה מצד אחד ניסיון, כאילו, איך זה נראה פעם, ומצד שני, ההבנה שהפעם הזה הוא מתפרק, הפעם הזה הוא בעייתי, שכבר אין איזושהי קורלציה ברורה בין הקפדה בתורה ומצוות לבין יושר, לבין צדקות שהיא צדקות, שהיא צדקות אמיתית.
אפילו עכשיו פעם לא היה. זה היה התמודדות התמידית של הנצרות, של הכנסייה עם הדברים האלה.
נכון, בסדר.
זה חברה יהודית.
נכון, אבל השאלה מתי אתה מעלה על זה הנס. נראה לי שזה שעכשיו זה עולה פה על נס, זה לא, שוב, ובסתירה לכל מה שהוא אמר מקודם, זה ביניים מבטא איזשהו מתח בתוך החברה הזאת. זאת אומרת, אתה בעצמך ניצן, קראת את הקטע הקודם וככה משהו ככה התקומם בתוכך. כל השאלה, האם, זאת אומרת, לסבתי הליטאית היה פתגם בידי שאומר, ידר דרשן, דרשן פארס, כל אחד שדורש, דורש בשבילו, בשבילו. שזה כמובן פתגם מאוד עצוב, אבל זה השאלה האם אתה יכול להאמין שבאמת אותו בן אדם שדורש בכבודו, אותו רשתות בכבודו, הוא דורש בכבודו ובכבוד המערכת, או שהוא דורש בכבודו. כן, זה השאלה הגדולה. זאת אומרת, כשבאמת הנורמות האלה הן נורמות שהן יוצרות קהילת קודש, כמו שאומרים את הביטוי הזה כל הזמן, גם רב נון דיבר על זה. מכירים מה שאומר גם הרמב״ם, שבדין מעמדים אנשים שדווקא בחגים מסובבים בפרדסאות וכו' וכו'. זאת אומרת, כשזה עובד, אז זה עובד. כשזה עובד, אנחנו יכולים אולי לקבל את זה. אבל שנשמרת הצניעות זה, 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 זה אמצעי שבו בחורים שאסור להם לעשות צבא יכולים להרביץ לאנשים בלי לקבל איזה עונש, אז אנחנו בבעיה. זאת אומרת, כשדברים נעשים בצורה אמיתית, אז אתה יכול, שוב, מי שחי לפחות בנומת שעה, אז יכול לקבל את זה. אבל מתי שזה הכל הופך לצדקתך, זאת אומרת, עד אנחנו פתאום נזכרים בטיול ברחובות. אז אנחנו נזכרים באמת בצד החברתי הפשוט, שהוא אולי הצד החשוב ביותר, וזה ברור שהקו הישר בונה איזשהו משהו, הוא בונה פה את ה... את, ה, את הדברים שצריכים להחרים עליהם, שזה המוסד של פעם, אבל הוא גם בונה פה ניצנים לקהילה שהיא באמת יכולה להיות מורכבת בצורה אחרת לחלוטין, שתהיה בנויה בצורה אחרת לחלוטין, אולי היא תתגשם עשרות, מאות רבות שנים יותר מאוחר בקיבוצים, לא יודע, אולי לפי התיאורים שאנחנו נראה, אולי יתקן גם בחסידות, אני לא יודע. אבל חברה שהיא לא בנויה על, על התעלות דתית, לא בנויה על... על אתם יודעים שדינמיקה חברתית בקלות רבה היא יכולה לייצר את, ה, את, ה, את העובדה שכל אחד מחמיר יותר מחברו, כל המחמיר מחברו מקודש מחברו, וליצור כזה דפוס של קהילה. בזה שהוא הוא, הוא מזהיר מהדבר הזה, שוב, זה לא דבר פשוט, האמירות האלה. טוב, זה בעיניי מבטא איזשהו, איזשהו משהו שנשבר, אבל משהו חדש ש, שיכול גם להיפתח. טוב, אז בוא נעבור למנדלסון, ונצא פה למסע קצר, קצר למדי של 20 דקות, 25 דקות, שהוא מצד אחד כאילו פילוסופי, אבל מצד שני אתם תראו שהוא נוגע בשאלות הגדולות שעולות למעשה בעת החדשה. טוב, יש פה כמה דברים להקדים, אבל הזמן קצר, אז נקרא. אז הקטע הראשון לקוח מתוך התכתבות עם אחד מהנסיכים של גרמניה. הרבה אנשים בגרמניה מאוד התעניינו ביצור המופלא הזה, שסקנו מגודל כיהודי ירא, ומתקנים מוחו מפליא כסוקרטס, ו... אתה רוצה לדבר איתו, להכיר אותו, וכמובן תבוא תמיהה גדולה, מדוע הוא לא מתנצר. זה נראה בעיניו אבסורד שהוא נשאר יהודי, ועוד יהודי ששומר תורה ומצוות. אז הוא שואל אותו, מה נימוק יש לו לפילוסוף המחזיק בתורת משה לקבל את ההוכחות ההיסטוריות של הברית הישנה ולדחות את ההוכחות של הברית החדשה? הדר כבוד הנסיך, אני יכול להאמין בשום עדות שלפי הכרתי היא מתנגדת לאמת גמורה שאין לה עזיזה. על פי תורת הברית החדשה, על פי כל פנים, כפי שיש בספרי לימוד כלליים, היה להאמין בשלוש עצם האלוהי, טוב, לא חשוב, אתם מכירים את זה, ובעיקר רבים אחרים, אדומים לאלו הנובעים האלה, ואם לאו, אקפל את חלקי לעולם הבא. והנה, אמנם אני יכול ואני רוצה לכפות את כוח השופט שלי, השום יוצר יצור ברדת להיות לו לקו ולמשקול. מה אני יצור עליו ואין לי בי לעשות כן? אבל אני עצמי, אני יכול לקבל את האמת אלא בהתאם להכרתי הפנימית שלי. ומדי אני כי בעיניי אני נראים המשפטים המובעים כמתנגדים מן הקצה על הקצה לצאת הדעת האנושית. לפי הכרתי שלי אני יכול להביאם בהתאמה למה שהורוני התבונה ויומן המחשבה על מהותה של האלוהות ותכונותיה. ואני אנוף לדחותם. אילו מצאתי את הדעות האלה בברית הישנה, הייתי אנוף לדחות גם את הברית הישנה. ואילו בא עושה נפלאות להוכיח את המיתן ושב וכאלה עיניי את כל המיתים שנגמרו מאז מאות בשנים, הייתי אומר, עושה נפלאות תחייה מתים, אבל לתורתו איני יכול לקבל. לעומת זה, אני מוצא בברית הישנה, שום דבר הדומה לתורות האלה, שום דבר מתנגד לפי הכרתי לשכל. לפיכך, אני יכול להגיד בלב נכון לסמוך על המימות ההיסטורית, שאני מייחסים עם כתבים אלה פה אחד. ההבדל שאני עושה בספרי הברית הישנה לספרי הברית החדשה, מונח איפה בזה, הראשונים מתאימים לכרתי הפילוסופית, או כל פנים אינם מתנגדים לה, ואילו האחרונים טובים אמונה שאיני יכול לספק. מה אתם אומרים?
כל אחד מאיתנו כשהוא נכנס בעצם כל התודעה שלה התחיל להתפתח, אז היו המון דברים שהם בגודל, דברים שהם כבר לא ברור לי מה הכוונה, דברים שהוא מתנגד ודברים, זה לא שעכשיו יש לו דעת ועכשיו מציגים לפניו את התורה ואומר אוקיי, זה אני מסכים, ואז מציגים לפניו את הברית הישנה ואת הברית החדשה.
ככה הוא מתאר את זה, אתה חושב בו בצדק, אבל לפחות כך הוא מציג דברים. הביאו לי את הברית הישנה, הגיוני. הברית החדשה, נצרות, לא הגיוני. זהו, נגמר. אתה חותר לזה שזה לא נראה בעיניך הגיוני, כי אתה לא גדלת על זה. אני חושב שמי שכבר אמרת את הדברים על זה, רבי יהודה הלוי בספר רב קוק זווי, אולי ראיתם את זה יחד עם איתן. אתם הזדהיתם עם האמירה הזאת?
קודם כל, קשה לי להזדהות עם כל מה שהוא יגיד, שהוא מונה לקיסר של גרמניה.
זה כאילו נסיך, לא קיסר, לא
כזה. נסיך, כאילו, אתה כבר מעמיד את זה בסיטואציה מאוד, כאילו, פה זה אפולוגטיקה, נראה לי ככה.
אתה תבין איזה חוצפן הוא היה.
בסדר, אז אני כאילו, זה כבר עניין אותי מההתחלה לראות איך הוא הולך, כאילו, איך הוא מנסה לתמרן את זה, כאילו, מצד אחד... ולא יודע,
כאילו על רקע
זה אני קורא את הדברים
ואני... שוב, בעיניי זה הפוך, זאת אומרת הרבה יותר קל על להגיד, תשמע, גדלתי כיהודי, מעדיף להישאר יהודי, אבל הוא לא אומר את זה. הוא אומר, שמע, אתה מאמין בשטויות, אני אומר, זה בענווה כמובן, אולי אתה מבין דברים אחרים.
לא, הוא כן מעמיד את ההכרה שלו, אני קורא לזה, לפי הכרתי שלי, זה מי שחוזר כאן. הוא כן משמר כאן איזושהי אינדיבידואלית כזאת של...
יפה, כן. נכון.
נגעתי בה מה שרציתי שאין.
לא רק, אבל זה בוודאי נקודה שבינה נקודה מאוד חשובה. הנקודה. זאת אומרת, פה מנדלסון עושה משהו שאנחנו עומת נראה שהוא עוטף אותו במשמעויות הרבה הרבה יותר רחבות.
זה כמה פעמים לאורך הספר.
נכון, נכון.
רגע, זה מנדלסון ירושלים?
זה לא מירושלים, זה מתוך הספר הזה שיש בו עוד כמה כתבים, אבל גם בירושלים.
ובירושלים הוא גם עושה את התהליך הזה של כאילו לנסות לעצב... כאילו, לפחות את ההקשר האמוני, כמאוד אינדיבידואליסטי ולא שייך למדינה בשום אופן, לא מפריע לה, לא מתנגש איתה, לעומת המדינה שהיא כאילו...
קודש.
כן, היא לא קודש, היא פשוט, יש לה...
לא קודש.
יש לה מימד קהילתי משלה, יש לה שתי תחומים שונים בתכלית, אחד שייך כאילו לאדם הפרטי, ואחד כאילו...
כן, טוב, זה באמת גם כאילו מבחינה ביוגרפית שלה זה מאוד מובן. הוא באמת עזב מכל הזה.
הוא לא עזב שום דבר, למה הוא עזב?
למה הוא עזב? הוא נגיע לברלין, נכנס דרך הזה, כאילו, כן. הוא היה עצמאי שם והוא היה משוייך בצורה...
לא, מהרגע שהוא קיבל אישור לשבת, אז הוא כמובן הפך להיות לא רק אחד מחברי הקהילה, כאילו, הסלב, זאת אומרת, אחד מנכבדי הקהילה.
לא היה כאילו חבר קהילה אחר באמת, כאילו... אני לא יודע, אני שואל.
לא, חבר קהילה. שוב, אני לא יודע כמה כסף הוא תרם לבית כנסת, אבל הוא כן, הוא היה חלק מהקהילה, בוודאי. זאת אומרת, הוא לא, זה לא שפינוזה. זה לא שפינוזה שאומר, אוקיי, אני פורש מהקהילה. הוא לא פורש מהקהילה, אבל כשהוא נשאל, למה אתה יהודי? למה אתה לא נוצרי? הוא לא עונה, כי אני חלק מהקהילה היהודית. כי ככה גדלתי. אלא הוא עונה, זה השיפוט שלי. בסופו דבר, הדברים נבחנים לפי השיפוט ההגיוני שלי, ואילו מצאתי את הדעות האלה בברית הישנה, הייתי אנוס לדחות גם את הברית הישנה. איזה מזל שזה לא היה כך.
כן, אבל יש זה קצת מטעתי, אני חושב, התיאור הזה של התיאור האישי. כי יש משהו בתפיסה שלו של השכל, כן, או אני לא רוצה לקפות, אבל יש משהו כאילו ההכרחיות של זה, כן? אני לא רוצה לקפות, אבל מי שעושה את הסדר כמו שצריך, כן? אז יש מסקנות שאליהם הוא צריך להגיע. מי שעובר את התהליך הנכון, זה לא כאילו רק סיפור אישי שלו, אלא זה באמת כאילו, יש תפיסה של אלוהות שהיא פחות או יותר נכונה, זה לא שכאילו האמת היא גם אינדיבידואלית בתפיסה שלו. הוא לא הולך להכריח אף אחד לזה, זה נכון.
נראה לי שעיקר מה שאני שמח פה זה לא הנושא של הקהילה, אלא באמת הנושא של... כפיפות של הדת לשכל. אני רואה לי המסר המרכזי שיש כאן. חודש שהוא שייך לקהילה מסוימת, או מבחירה או לא מבחירה. בעצם הרעיון המאוד מודרני שהדת היא עומדת תחת הרציונליזם ולא הפוך.
כן, הוא רעיון מאוד מודרני שכבר הרמב"ם אמר אותה.
בסדר, אבל בהקשר של איך שזה מתואר כאן, אני חושב באופן מאוד חד. זאת אומרת, אז אני מנה, הכל עומד בבחינה בסוף ה...
כן, אבל עוד פעם, אז יפה, בדיוק, אבל תשווה דווקא לרמב"ם. תשווה לרמב"ם שבאמת מנסה לשוות את הדברים איזשהו אופי אובייקטיבי, לבין הרטוריקה שלו, אתה צודק אולי שהיא נובעת מאיזשהו אימה מסוימת, אבל אני גם חושב ששוב, לא מה שאלי אמר, אבל מה שמופיע גם בהם, שאנחנו נראה עוד מעט, כל הזמן העני פה, זאת אומרת, הכרתי, העני פה הוא כל הזמן מופיע, הוא לא יכול לסכת, זה ככה, הוא יכול לבוא ולהגיד, יש פה איזושהי תבונה, זה לא תבוני, זה נגד התבונה. הוא כל הזמן דבר פה על שיפוטי, על הכרתי, ואני חושב את הדיבור הזה, הוא לא דיבור מקרי, הוא מאוד מאוד עקרוני בתוך התפיסה שלו, שבסופו הדבר הוא הופך את האמונה להכרעה שהיא חייבת להיות הכרעה אינדיבידואלית. אוקיי, לכן אני מסכים שאפשר לתרגם את זה לבוא לומר, מה זה לא הגיוני בשבילי? זה בעצם לא הגיוני עבור שום בן אדם שאתה מציג את הדברים בצורה הזאת, ובצורה שהוא בא ובחר את הדברים האלה. אוקיי, בוא נעבור עליה כי הזמן קצר. הקטע שלי הוא מתוך ירושלים. הוא עוסק בו בנושא שעסקו בו הרמון בתקופה הזאת, תורת האמנה החברתית. יש לנו איזשהו מצב טבעי שבו אין חברה, ולמה אנחנו צריכים להקים חברה, ומה קורה כשאנחנו עוברים מהמצב הטבעי למצב החברה, במיוחד סביב שאלות של חירות וכפייה ודברים כאלה. הוציא פה בעיה שעולה במצב הטבעי, וכמובן יש פה עוד דעות שקשורות לזה, וכיוון שיכולתם של בן אדם מוגבלתי ועשויה פה לכלות, יש שאין היכולת או קניין מספיקים לצרכי או לצרכי חברי כאחד. כך גם שאין בידי לעשות את יכולתי או את קנייני שימוש לכל אדם, בכל עת ובכל המסיבות. ומיות חובתי לפרש בכוחותיי שימוש מעולה ביותר, והדבר טעון בחירה בגדרה מפורשת, כמה עליי לחלוק משבילי צדקה ולחסד, בשביל מי, מתי ובאלה מסיבות. מי המכריע בדבר? מי יש עבד הסכסוכים? לא חברי. הוא לא יכול לדעת את כל הנימוקים שעל פיהם תבוא אחר מלחמת החובות. ולבן תהיה זכות לקודם בשווה, ואם כל אחד יוכל להכריע, ודאי שהכריע לטובת עצמו. אבל לא תודה למבוכה. לי, ורק לי לבדי, נתונה איפה המצב הטבעי זכות ההכרעה. אם חייב לי לעשות את המעשה הטוב, ובזה מידה, מתי, למי ולמסיבות. המצב הטבעי אין לקפות אותי בשום אמצעי כפייה, בשום זמן, לקפות את המעשה הטוב. חובתי להיטיב עם הבריות אינה לחובת מצפון. אני צריך לתת דין וחשבון עליה לפני שום אדם. כמו שזכותי למעשה הטוב של אחרים, אין לה זכות לבקש, פשוט ביד אחרים יכול להיות בקשתי. אז פה בניגוד למה שהרב נוער אמר, זה מאוד מאוד ברור שפה זה כבר לא איזושהי תמונה אוניברסלית. פה, בסופו הדבר, יש פה הרבה דקויות, והרבה שאלות של אפשרויות, והרבה בעיות אחרות, שכל אדם קרוב אצל עצמו, והוא יודע בדיוק מהם הנסיבות, כמה הוא יכול לתת, מה חליפה לבנק שלו, מה רשימת הצרכים, שומר מול פניו, מול עיניו, ורק הוא בעצם יכול להכריע. זה מה שקורה במצב הטבעי. עכשיו, המצב החברתי, המצב שבו מוקמת מדינה, פה אנחנו מתפצלים לשני תחומים. התחום המדיני, שזה כולל גם נושא כמו מיסים, שזה מופקד בידי המדינה, פה הבן אדם נאלץ לוותר על החופש שלו, מכיוון שיפסקו לו מיסים ולא ישאלו אותו כמה, מה הוא יכול לתת, ויחלוטו שבונים בזה שני בתי חולים, ולא יודע, ניגש כדורגל ולא הפוך בניגוד לדעתו. וזה לא יכול להיות אחרת, כי אחרת החברה לא תוכל להתקיים, וזה דבר פשוט. אבל בכל מה שנוגע לכנסייה, כנסייה זה לא צ'ורט של הכנסייה, זה התחום הדתי, אז אנחנו בעצם נשארים בתוך המצב הטבעי. פה בסופו של דבר האדם הוא השופט היחידי. כל החוזים והאמנות של בני האדם אין להם אפוא כדי לקנות לכנסייה שום זכות על נכסים ועל רכוש. או על פי מהותה אין יוכל לבוא עליהם בתביעה או בזכות בלתי שלמה. הכנסייה לא תוכל לפה לעולם להגיע לעולם לידי זכות שבכפייה, עולם לא תוכל לחברה כנגדה חובה שבכפייה. כל זכותות של הכנסייה נעלה להזהיר, להורות, לעודד ולנחם, וחובתם של האזרחים בפרק נסיעה הם אוזן שומעת ולב נכון. לפיכך אין הכנסייה זכאית גם לגמול ולענוש על מעשי האדם. המעשים האזרחיים הם מנהל המדינה, המעשים הדתיים לא יסבלו לפי עצם טבעם כל כפייה וכל מתן שוחד, נובעים מנטיית הלב החופשית או אינם אלא משחק שווא ומתנגדים לרוחה האמיתית של הדת. אוקיי? אז מה היה אומר מנדלסון על אלו דברים שבני אדם מחויבים לנדף למי שעובר עליהם? כן, הם העיפו אותם לכל המדרגות.
יש לנו גם טיפה מזכיר את הסיפור של מול השפה המפחידה של זה בורא משחיתים, מה תעשה? זה במובן הזה, אתה לא יכול להגיד כאילו, זה חסר הערך אם זה בכפייה. יש לזה השלכה המציאות.
הספר הזה, ירושלים, בעצם יוצר עולם שהוא עולם חדש, אני חושב, אני לא בטוח עוד איפה החסידות ממוקמת בתוך העולם החדש הזה. אבל מה שבטוח שהרבה מאוד מהדברים שאנחנו נראה במיוחד בזמן הבא, הם חלק מהמציאות הזאת, וגם אנחנו חיים בתוך המציאות הזאת, שבו רוב הקהילות שאנחנו חיים בתוכם, ולא רק הקהילות הדתיות, הן בעצם קהילות וולונטריות. כן? בימי הביניים אנחנו מגלים קהילות שהן לא וולונטריות, גם קהילות דתיות, כן? וגם הקהילות, נאמר, הגילדות, הקהילות העיסוקיות, ואולי גם גופים שהם גופים נוספים. אנחנו חיים בתוך עולם שהוא לא וולונטרי. מנלפון מכיר שעם הקמת המדינה המודרנית, מה זה?
שהוא
אומר זה וולונטרי. התנדבותי. ירצו, יוכלו, לא ירצו, לא יוכלו. אתה יכול לצאת, אתה יכול להיכנס. כל הדברים שאנחנו ראינו בשיעורים האחרונים, הם הופכים חברה להיות לא רלוונטיים. מנסון אולי הוא הראשון שמבין שכאשר אנחנו מקימים מדינה מודרנית שאין בה מחלקות ואין בה תתי הסדרים, אלא זו מדינה שבנויה מצד אחד על מסגרת קולקטיבית ומצד שני על פרטים שעומדים מולה ואין דברים באמצע. ראינו את זה בהקשר של האמירה הידועה הזאת של קלרמון טונר במהפכה הצרפתית, היהודים כפרטים הכל, היהודים כאומה שום דבר. ואם היהודים ירצו להישאר אומה ולהחרים, אנחנו נחרים אותה. זאת אומרת, נוצרת מציאות שבה אם אני רוצה ליצור איזושהי קהילה, הקהילה הזאת היא קהילה וולונטרית. היא בנויה מיחידים שמתארגנים אותה, מתארגנים סביבה, מתארגנים בתוכה. זאת תהיה הקהילה הדתית וזאת תהיה הקהילה בכלל. Okay? או שאי אפשר לבוא ולהגיד שאנחנו נעשה משהו הפוך. יכול להיות שקיבוץ מזמן מסוים כבר לא יהיה קהילה וולונטרית ויותר ייראה כמו אלו דברים שהבדל מחרים לנות מי שעובר עליהם כי דברים אחרים, אוקיי, מי שיש לו מי ששיפץ את הבית אז הוא נכנס לתוך הרשימה הזאת, מי שלא יודע מה, לא עובד מספיק בחריצות, אבל המבנה הבסיסי שייווצר הוא מבנה של אנשים פרטיים שכל מה שהם יוצרים כלפי הזולת הוא משהו שהוא אד הוק, אם הם ירצו הם יאגנו אותו, אם הם ירצו הם יפרקו אותו. כשגם הקהילה הדתית היא בעצם קהילה כזאת. זאת אומרת, היא דומה לבית כנסת, לקהילת הבית כנסת שאתם אולי חלקכם או עורכם חברים בה, אבל נגיד ברור לחלוטין שאם ניצן מחליט באיזשהו שבת לא לבוא להתפלל איפה שהוא מתפלל, אף אחד לא ישלח לו הוצאה לפועל הבית, נכון?
כן, כל שבת מחדש שואלים אותי אם אני כמה זמן אני גר בשכונה, אני יורח.
באמת? שואלים אותך?
סתם, שאלו אותי איזה שלוש פעמים.
מה זה?
בירושלים,
אני חושב,
מציג את הדבר הזה בתור כאילו היהדות של
אחרי
חורבן הבית.
כן, נכון, אוקיי, זה סיוג מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת,
אבל מצד שני... הוא עושה לזה אידיאליזציה.
נכון.
כן, לא, זה גם נורא חזק, אבל זה באמת בריאה חדשה של יהדות חדשה.
נכון.
כלומר, הוא באמת צריך לכבס חלקים נרחבים מאוד מהתורה, להתעמת עם כל האנשים שיש בתורה, עם כל
הזה. לא, זה אומר שזה בארץ, זה בארץ.
כן, אבל...
מי שחרב הבית, הקשר האזרחי של עבירות דתיות חדלו להיות פשעים מדיניים, והדת בתור דת אינה יודעת שום אנשים, שום רציית אבון, אלא זו שהחוטא חוזר משובה שלמה נוטל על עצמו ברצונו.
כן, זה הדף הקודם
שלו. אני אומר, פילוסופית, אבל זה בעצם לא אמור לעבוד לו גם בארץ. כן, זה מה שאני רוצה להגיד. אבל זה שהוא דוחה את זה, זה חלק...
לא, שוב. פה זה מתחבר, זאת אומרת, שוב, כל ההבדל בין קו הישר לבין איש פרנקפורט לבין מנסון איש ברלין הוא רק בשאלה רק במושג של הגלות, כי מנסון אומר שעבור היהודי חוקי התורה הם כמו החוקים האזרחיים שיש להם סמכות כפייה. זאת אומרת,
אבל כאן אז הוא נכנס לפלונטר, כן, פלונטר הדת והמדינה, נכון?
נכון,
אתה נמצא בגלות, נכון?
כן.
עכשיו בעצם הוא רוצה להגיד בעצם, בא הטוען ואיתן, בעצם היהודים לא מחויבים לחוקים שלנו, יש להם סט חוקים אחרים?
כן.
שיש להם סמכות בעבורם. אז הוא רוצה לטעון, לא נכון.
נכון.
זה שתי מישורים נפרדים.
בדיוק.
עכשיו כאן הוא נופל, כי אם אתה אומר שבעבור היהודי, גם אם בשלב זה הוא לא יכול, כן, אי אפשר לקפות אותו עליהם, כן. זה, יש סט חוקים נפרד שמחייב אותו מעל החוקים האחרים, אז זה לא יעזור זה שאתה דוחה את זה שאת האיסור מיום אחד לארץ, כן? אתה כאילו...
ברור, אבל שאלו אותו. אז אתה מודה שאתה אזרח של מדינה אחרת, היא כרגע לא קיימת. אז הוא אומר, היא לא תקום בעתיד הנראה לעין. זאת אומרת, בינתיים אפשר להתעלם מה... זאת אומרת...
למרות שזה נראה עם כל ההסדרים פה, כאילו, איך שהמדינה עובדת, שהיא כן נשמעה לחזון הזה שלו, כאילו, לחלוקה הזאת, כאילו, שיש פה כפייה באלמנטים דתיים, חלק מהם.
איזה כפייה יש?
יש רבנות שאומרת לך איך להתחתן, אז לבדוק.
אז הוא נגד זה. הוא נגד זה.
לא,
אבל לא בארץ.
לא. אז אם אנחנו נספר את הסיפור מחדש, אני אגיד שיש פה חזרה לארץ, ויש פה כאילו...
אתה צודק, נכון. נכון, 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 נכון. ברור שכל הסידורים האלה הם סידורים, שברגע שאתה חוזר לארץ, ואתה מכיר מחדש של מדינת התורה, אז זה ישתנה, וזה כמובן הרעיון של ברויר, ששמו קרויה ישיבתנו הקדושה.
השאלה היא כאילו החזון הזה, כמו שהוא אמר, כאילו לא בעתיד הנראה לעין, כאילו זה באמת, כאילו זה דחייה ריאלית, או שזה דחייה אידיאולוגית, כאילו של הזמן הזה?
זה שאלה מאוד מאוד טובה, השאלה הזאת. זה שאלה מאוד מאוד טובה, וזה ברור, מה אתם אומרים, מה התשובה? שמה זאת אומרת, זה יקרה בימות המשיח.
לא, גם איך זה עומד מול הסיפור?
הוא באמת אומר, עוד וחבל שזה לא מגיע, או שהוא אומר, יש לנו זמן לחכות, קח את הזמן.
משפט זה שקראת עכשיו, הוא מעיד לכאורה שהוא רואה בזה פגם מהותי, כאילו הוא אומר, זה נוגד את אופי רוחה האמיתי של הדת.
אבל עוד פעם, אבל כשהמדינה והדת מתאחדים, ההלכה שלנו היא גם כוללת חוקה מדינית, זאת אומרת.
לא נוגדת, בסדר, אז יש דברים, בסדר, לפי ההלכה אתה גם מסדיר את העניינים המדיניים.
נכון.
אבל כפייה בנושאים רוחניים, הוא היה מקבל?
לא, אין סיבה.
בסדר, אז לא, אז מה?
הוא טוען שבזה לא היה כפייה מעולם, מעולם לא כפו ליהודי להתפלל.
שמירת שבת?
מה?
שמירת שבת?
זה משהו שהוא טוען, שלוש לך המדינית. זה יום מנוחה. זה יום מנוחה, זה עם כספים.
יש בזה מין ה... כאילו, זה קצת...
כתוב שבין כופין על המצוות?
מילה, לא יודע מה...
כפות להתפלל? טוב, לא ברור.
ברור, כשכופים עליו, ברור שהוא רוצה להתפלל.
טוב, אוקיי. אוקיי, בקיצור, אתם רואים, זה לא, אנחנו עוסקים פה, אנחנו עושים לדעת לסיים. יש פה שאלות, שאלות גדולות, שהן לא שאלות שוב תעוררת, שאלות, הן שאלות משמעותיות, כי שוב, אני, כאילו, מה היה כל הרעיון של ישיבת שיח? כל הרעיון של ישיבת שיח היה, אולי כבר זה השתנה, זה התבטל, כי בינתיים כבר נבנה הבית. אבל פעם היה הרעיון של ישיבת שיח. אני אומר את זה בעיניי, כאילו, המקטרגים. זאת אומרת ליצור ישיבה שהיא הקהילה של... זאת אומרת שהיא קהילה וולונטרית. אין בה לא, שוב, לא חרמות ולא כפיות, וגם לא כפיות עבודים נסתרות יותר חזקות. זאת אומרת, שאם מישהו לא יודע מה, פתאום עבר מסעים קצרים, אנחנו לא נגיד לו, זה אסור. לחבט אתם תביא מסעים אחרות. אבל אנחנו נקם את הפרצוף. פה גם לא נקמו את הפרצוף. זה היה הרעיון. אוקיי, לא יודע אם זה השתנה, אבל לא השתנה, זה היה... מנדלסון פתח לנו איזשהו עברור, עברה לנו את העולם, שהוא עולם מאוד מאוד, שזה עברור מאוד משמעותי עבורנו, לפחות מניח, הוא חלק מהאנשים שיושבים פה. זאת אומרת, החרמות האלה עשו לנו חררה, מה שמתואר פה, וזה לא יהיה משנה, החרמות האלה יהיו שהוא חרמות כתובים באיזשהו ספר, או איזשהו קוד לא כתוב שהחברה כופה אותו במבטים עקומים.
לא, מה שקרה אבל הוא שקרה גם בקהילה המודרנית בכלל, זה שהוולונטריות נשארה, כי גם אין.
נכון.
ישיבת שיח במובן מסוים, שוולונטריות שרדה בה בקהילה פחות. זאת אומרת...
חוץ מהחבורה של זוהר.
כן, טוב, אז אנחנו עוד נקרא את הקטע הבא. המשפט שכמובן חייבים לומר אותו, וזה משפט מרושע מאוד, אבל יש משפטים מרושעים שעדיין צריכים לומר אותם, זה שאתם יודעים שלא היה למנזון נכד אחד ונכדה אחת שנשארו יהודים.
מי אמר את זה?
לא, זה עובדה, זה עובדה היסטורית.
כן, לא, אבל מישהו אמר את זה על מנזון?
ואנשים דיברו על זה, נו, מה? אז עובדה הזאת רבים הכירו טעות, כבר בחייו חלק מילדיו התנצרו, לא כולם, לא חלק.
11 מתוך 13.
מה?
11 מתוך 13.
אני חושב שכולם.
לא, שיש שניים שנשארו יהודים וגם הם כאילו הילדים שלהם.
הבנתי, אוקיי, אבל התנינים שלו כבר אף אחד לא...
לא, אני אומר, מתוך 13 ילדים שהיו לו.
לא, לא היו ילדים, היו לו משהו כמו 5 ילדים.
אז אוקיי.
לא, 6 ילדים אני חושב, 2 לא התנצרו ו4 התנצרו. ולפייתי גם נגיד אבא של מנדלסון פליקס, כאילו זה הוא לא התנצר, אבל פליקס כבר התנצר. זאת אומרת, אז לנכדים לפייתי אף אחד לא נשאר יהודי ככל שאני יודע. מה התוצאה? התוצאה של ההגדרה הזאת היא הגדרה אינדיבידואלית של האמונה.
בסדר, אבל זה היה גם ניסוי ראשוני, באמת אני חושב.
נכון, אבל זאת אומרת שזה מרושע. זה מרושע, אבל זה מבטא את הבעיה. שוב, זה שואל את השאלה האם יש לדת אחיזה מחוץ לקולקטיב? זאת השאלה. אז בוא נראה מה אומר מנדלסון, זה מכתב קצר שלו להרץ הומבורג, שהתלמיד שלו שגם כתב בחלק מהביאור, וככה היה כזה מסכיל ככה מאוד אקטיבי ומעצבן. בנוגע להכרחיות לחוקיית אלוקים, אין לתנו שוות. אילו גם כיפחה משמעותם, בתור מין כתב או לשון אותות את תועלתה, אין הוכחויותם פוסקת בכל זאת לשמש קשר של אחדות. ואחדות זו עצמה, לפי דעתי, תוסיף להתקיים בתוכניתה של ההשגחה, כל זמן שפוליטאיזם, אנתרופומורפיזם, ואו שכוח דתי ישלטו על כדור הארץ. כלומר שמלאכי חבלה, גם לא יש מלאכי חבלה, שהתבונה מאוחדים יחד, נגד התבונה מאוחדים יחד, צריכים גם התאיסטים האמיתיים להיות גם הם לנו מן עצמם מעין אגודה אחת, שאם לאו יעשו הללו את הכל למרמס לרגליהם. באמת תיקון אגודה הזו, בעיקרים ובדעות? אם כן, יהיו לנו עיקרי דעות, סמלים, נוסחות, התבונה בכבלים. ובכן, מעשים, מעשים חשובים, זאת אומרת, מנהגים תקסים. זאת אומרת, פה נשאר פה, לא אומרת, שתרגום פה הוא קלוקל. זאת אומרת, האם עיקרים ודעות? התשובה היא לא. אנחנו צריכים משהו שהפך להיות סמלי, משהו ששם את התבונה בכלים מסוימים. מהמצאנו צריכים, בעצם אנחנו נסלק את הסילוף שפסה, ולחלוק לתקסים משמעות נכונה ומעולה. זאת המקרא שהוא מובן ונוח לקריאה, שכן צביעות ועורמת כמרים עשו בלתי מובן. ואולם את כל כשירפה לנו להעמיד כנגד החבולה הישועית, שבה מעוררים אותנו בידות למראית עין, להתאחד, להתנצר, שדבר מבקשים אך לפתתנו כי נעבור אל הצד ההוא. מתקרבים לנו בצעדי כזב, מרימים את הרגל, נזזים למקומם. זו יש התכנות של זאבים, המבקשים כל כך להתאחד עם כבשים, אז יש להם חשק להפוך בשר כבשים וטלאים לבשר זאבים. קצר המקום לדבר כך ביתר הריחות, אבל ספורני שתראה לסוף דעתי, אם יתה אוזן קשת לפיתויים הללו, תשמרנו ההשגחה, ואז מקץ 50 שנה ישוב הכל לברבריות. אוקיי? לא 50 שנה, אבל אולי 150 שנה. זאת אומרת, פה אני חושב שמנדלסון חוזר חזרה להיות רמב"מיסט. זאת אומרת, שהוא מבין שבסופו הדבר זה לא יכול להיות עניין אינדיבידואלי, כי יש פה גם עניין של הישרדות. וההישרדות, אינדיבידואלים לא יכולים להישרד. אנחנו צריכים בכל אופן להתאחד ביחד, והצורה שבה אנחנו מתאחדים ביחד זה דרך סמלים משותפים, והסמלים המשותפים האלה נבנים סביב מנהגים וטקסים, מה שנקרא בשפה המודרנית ריטואלי.
אבל בגלל, לא מבין למה, בגלל שהריטואל הוא יכול להיות כאילו מאחד חברתי.
כן, כי כולנו עושים אותו. זה מה שאומר הרמב״ם, ככה הוא מסביר הרבה מהמצוות. זה הרעיון, זאת אומרת, אנחנו בעולם אידיאלי, אז באמת האינדיבידואליזם הדתי הזה יכול לעבוד. אבל בעולם מציאותי, שיש בו עדיין את כל הכוחות האלה, אני לא בטוח שהם נעלמו. אז אנחנו צריכים בעולם שהוא כל כוחות האנטי תבונה שולטים בו בצורה מאוד מאוד רמה, אז גם התאיסטים או מה שמכונה בשפה דאיסטים, אותם אנשים שאמרו אנחנו מאמינים רק בדת התבונה, אנחנו לא מאמינים בכל הדברים הלא רצונליים שהסתפחו, גם אנחנו צריכים דברים שנראים לפחות במבט שלנו לא לגמרי רציונליים. אוקיי? כי בעצם העולם הדתי נותן לנו שפה משותפת, תקסים משותפים, נוהגים משותפים, שזה דבר שיכול לגבש את החברה. אמונות משותפות לא יכולות לגבש חברה. לפחות לא בעוצמה הנדרשת מול האתגר. עושים לב, אז פה קורה דבר נורא נורא דומה. זאת אומרת, גם פה יש פה מציאות אידיאלית, שהיא אינדיבידואלית, אבל יש מציאות אחרת, מציאות שהיא שונה. אוקיי? אבל פה זה לא קשור דווקא לקיומה של מדינה, אלא דווקא לקיומה של גלות. זאת אומרת, יכול להיות שבאופן פרדוקסלי בעולם גאול, אנחנו לא נצטרך יותר את המסגרות האלה, אנחנו לא חיים בתוך עולם גאול. זאת אומרת, מנדלסון בעצמו מבין שאנחנו גם אם אנחנו אומרים שהקנה מידה לבחון את הדברים הוא קנה מידה האישי והשיפוט שלי, הצורה שזה שורד, הצורה שזה מתפקד, היא כן צריכה להיות צורה, היא כן צריכה להיות צורה קהילתית. ושוב צריך לשאול האם קהילה שהיא כל כולה קהילה של הישרדות היא יכולה לפרוד. זאת אומרת, אנשים שכבר יודעים שהסמלים אין להם תוקף כשלעצמם, אלא הם רק נועדו ליצור איזו שפה משותפת, ליצור איזו חיבות משותפת, האם את באמת הם ישמרו בכבוד רב על על הדברים האלה. נכון, זה השאלה.
אני מרגיש שבחוויה שלי זה משהו משמעותי.
כן.
גם לשתות בירה ביחד זה לא דבר שיש לו איזושהי משמעות משמעותית.
נכון.
כאילו...
גם מבחינה בירה
אבל לא הישרדותי.
מה זה? לא, לא הישרדותי, אבל כאילו... שוב, למה אתה נפגש עם חברים כדי שלא יתפזר, שלא תתפרק החבילה?
לא.
באיזשהו מקום, כן. אתה לא אומר את זה לעצמך, ממשלה אם יכולים לומר את זה.
לא, להפך, אני חושב שזה פשוט צד שני של המטבע. אתה יכול להיפגש עם חברים כזה, ואתה יכול להיפגש עם חברים, סתם כי אין לזה, כלומר, כי אין לזה משהו. עוד פעם, בדיוק על הצד, על הצד השני של זה, עוד פעם, זה לא כי זה משהו הולך להתפרק, להפך, בגלל שכל כך, כל כך לא מפורק שאתה יכול פשוט לשבת. המשמעות היא גם פונקציה של... של צורך, בשביל משמעות, אתה מוצא אותה בשביל מלא צורך.
זאת אומרת, לפעמים אתה תמצא את עצמך לשבת עם חברים, כי אתה הרבה זמן לא ראית אותם, ואין לך כוח לזה בכל זאת, אתה אומר כאילו, טוב, אני צריך לעשות איזה כאקט של שימור החבורה, ויום אחרי זה, זאת אומרת, זה לא כאילו...
כן, אבל אני חושב, אני לך מניסיוני, שוב, משנותיי המופלגות לצערי הרב, שזה לא שורד. אז אם אין לך משהו אמיתי שקושר
בנך... לא, אבל לפעמים, גם אם יש משהו אמיתי...
מה?
יש מישהו אחר במציאות הזאת, שתראו
בקהילות
וכו', שכן יכול
לפרוט. אז זה השאלה, אם אנחנו צריכים לקבל את המהפכה הזאת, זאת השאלה, אחת הכל בגדולת אנחנו צריכים לשאול. זאת אומרת, עוד דרך ארוכה לפנינו.
אי אפשר לא לקבל, כאילו...
מה שאתה לא עושה מהפכה, מה שאתה מגיב למהפכה שכבר קראתה, מהפכה של ההשכלה, מהפכה של המילה.
המהפכה של ההשכלה זה יכול להיות בכל מקרה.
נכון, אתה צודק. זאת שאלה, אבל אני יכול...
זה הדרך היחידה אולי לספור. אולי. אבל אני לא יודע אם יש עוד.
הדרך השנייה זה מה שנקרא תרבות המובלעת. זאת אומרת, אני עושה לעצמי איזשהו מין מקום שבו אני אומר לו, לא, פה אני מנסה לעקוף את המדינה המודרנית שכאילו רואה בי פרט. אני אומר, אני לא פרט. אני לא, זאת אומרת,
זה עדיין חודר.
אני מסכים איתך. העובדה, במציאות, במציאות אתה צודק, זאת אומרת, במציאות אתה צודק לא ב-100% אלא ב-200. לדוגמה, אתה יכול לראות שגם היום קמים יישובים קהילתיים שהם לא וולונטריים, זאת אומרת, יש בהם שוב מערכת נורמות מאוד מאוד חזקה, ואפילו יש אנשים אפילו שרוצים להצטרף למערכת נורמות הזאת. זאת אומרת, אנשים מוכנים לשלם את מחיר האינדיבידואליות המסוים, שכמובן בדרך כלל הוא לא... זה לא קטות, לכן זה לא 100%. בשביל לזכות לביחד הזה ולעזרה הדדית הזאת במקרה צרה ואולי גם במקרה שמחה, אז יש אפשרות אחרת. כן, אנחנו נראה, מה שבובר יגיד אותו מאוחר, שממבט אנטי-ליברלי או פוסט-ליברלי, חשוב כבר מה ליברליזם עושה, לנסות לבנות הקהילות מחדש. זו שאלה, נכון.
זה שאלה. זה דיברנו פעם קודמת, אבל אני חושב שבסוף, כאילו ש... מחזיר אותנו לתקופת ה... כאילו, זה דברת על המדינה, שיש פה יותר מדי כאילו מציאויות של קהילת קהילת
קהילת קטנה. נכון, זה שאלה, זה באמת שאלה, זה באמת שאלה גדולה ביותר שלשמה התכנסנו בין השאר. טוב, שבוע הבא בעזרת השם ניצן, נכון? אנחנו בהקדם חומרים על החסידות בתחילתה, ושבוע אחרי זה שדן... כאילו שבוע הבא זה לפני פורים, נכון?
כן, שבוע אחרי
זה. לא, זה לא פורים, זה חמישי, שישי.
לא, שבוע.
כן, ואחרי זה יש לנו שבוע שאחרי פורים, ואחרי זה בחירות, אבל לפתח הוא בכל מקרה כבר לא פה, נראה לי.
בחירות לא, אנחנו פה.
הוא פה?
אני יודע שבין הזמנים 22 ב... ואיך קוראים לזה? במרץ זה בית ניסן, יום ראשון.
נו, זה פחות הם ב-20... הבחירות זה לא שלושה שבועות מהיום.
שלושה שבועות?
כן.
אז יש עוד שבוע בין הבחירות לסוף הזמן.
הבנתי, אוקיי. נכון? אז הבחירות זה ביום שלישי.
לא, יש יומיים.
יומיים?
אז לכאורה יעשו איזשהו גשר, כי בסתם בחירות אתה לא תהיו פה, נכון?
למה?
לא.
תהיו פה אתם
אומרים? למה? כל מי שבהסדר, שנה שעבר, לפני שנתיים היה כאן קלפי צבאית.
אתם מפורגרים, גוש עציון, ירושלים, לא...
טוב, אם אתם רוצים, אני אבוא.
כן.
אין בעיה.
אתה אומר, אחרי צהריים.
כן.
ובאותו יום אחרי הצהריים.
טוב, נראה.
זה בואו ציום הדיפנדרה, אסור.
אסור לעבוד על פי החוק.
לא, אבל יש...
זה באמת תורה.
מדור אקסטלוס.
השאלה,
איזה קהילה
אנחנו...
טוב, עוד נדבר עם עוד הרבה זמן. טוב, אוקיי.